שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-30 בנובמבר 2022. ניתן יהיה להאזין להקלטת הוועידה באתר החברה תוך 24 שעות לאחר סיום הוועידה. איתנו על הקו נמצאים מר חיים סמט, יושב ראש הדירקטוריון, מר יורם נווה, מנכ"ל החברה, ומר ערן צ'רנינסקי, מנהל החטיבה הפיננסית. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור למר יורם נווה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים והתוצאות שהוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של חברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה על הרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר יורם נווה. מר נווה, בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב לכולם. אנחנו באמת מפרסמים בדוחות הרבעון השלישי לשנת 2022. ואני אנסה ככה להגיד שלושה מסרים של היילייט על ההתחלה, ואחרי זה אנחנו נעבור על המצגת וניגע קצת יותר בפירוט. למעשה שלושה מסרים מרכזיים. אחד, מדובר על רבעון שבהשוואה לרבעונים הקודמים הוא פחות מושפע מאירועים חד פעמיים, הוא כמובן מושפע משוק ההון ומעליית הריבית מנגד, ואנחנו רואים באמת תוצאות, נקרא לזה מאתגרות, בכל ענף הביטוח. בתוך האירוע הזה אני חושב שכלל משיגה עוד מדרגה של שיפור בתוצאות שלה, ובאמת אנחנו מסיימים ב-40 מיליון שקל רווח. במצטבר אנחנו כמובן עדיין בהפסד של כ-250 מיליון שקל, רק שצריך לזכור שהיה לנו אירוע באמת ברבעון הקודם של לוחות התמותה שהשפיע על כלל בכ-450 מיליון שקל אחרי מס, או כ-600 מיליון שקל לפני מס, כך שכמובן מדובר פה בסך הכל על רבעון שעוד מעט ניגע בפרטים, אתם תראו שאנחנו משתפרים בפרמטרים החשובים של פעילות הליבה שלנו, ובהחלט אנחנו רואים אותו כרבעון טוב ביחס לקבוצה ובהתאם לתחזיות שלנו. אז זו בשורה אחת חשובה. הבשורה השנייה החשובה היא יחס הסולבנסי של החברה. אנחנו למעשה, פעם אחרונה שפרסמנו היינו ב-92 ללא הוראות הפריסה, וב-164 עם הוראות הפריסה, ואנחנו רואים פה שיפור משמעותי. אנחנו מדלגים מעל המשוכה של ה-100, מגיעים ל-105, שזה כבר הרף המינימלי בשביל חלוקת דיבידנד כפי שנקבע על ידי גם חברות אחרות, כך שאנחנו באמת, ככל שהמגמה הזאת תמשיך ואנחנו עובדים על כך שהיא תימשך, אז זה מעיד על זה שאנחנו מצליחים לייצר עסק בסביבה מאתגרת שתורם לנו לשווי הכלכלי במונחי סולבנסי, וכמובן הנתון הזה מושפע גם מהשווקים מצד אחד ומהריבית מצד שני, אז יש פה גם את ההשפעות הכלליות שמשפרות אצל חלק מהשחקנים את התוצאה, אבל זה שקלול של כל הדברים האלה ביחד, ויש פה שיפור של 13 נקודות, אבל יותר חשוב, יש פה באמת חצינו רף איכותי מאוד חשוב שמקרב אותנו ליכולת לחלק דיבידנדים. אז זה המסר השני, ובהינתן הוראות הפריסה אנחנו ב-179, זה מעבר ליעד הארוך טווח שלנו, וזה כבר ביחד עם החברות המובילות בענף. אנחנו ממשיכים לצמוח בצורה חזקה, פשוט השווקים מצד שני הורידו את היקף הנכסים המנוהלים, אבל אם אנחנו מסתכלים בצבירה נטו, אתם רואים את זה כל חודש בחלק מהאתרים, ומתחילת השנה אנחנו בניודים, בצבירות נטו חיוביות של כ-15 מיליארד שקל בעולמות הפנסיוני והגמל, ולנתונים מאוד מאוד יפים שלא נמצאים בכל החברות. ולבסוף, לגבי עסקת מקס, אני חושב שמה שאמרנו בעבר מתחיל להתבהר מרבעון לרבעון, שהתוצאות של חברות כרטיסי אשראי הן מושפעות קודם כל מהמקרו של המדינה, מהצמיחה, והתוצאות של מקס בתוך זה בהחלט תוצאות מצוינות, ובתשעה חודשים הם פרסמו כ-183 מיליון שקל, שזה נתון שכשחתמנו על העסקה, פחות או יותר, אני חושב שהתוצאות הן לפחות 15%, 20% יותר טוב ממה שעוד חזינו, כך שבהחלט מקס נמצאת בתוואי, וניתן לראות כמה זה חשוב כרגל נוספת לקבוצה, בגיוון תמהיל ההכנסות, כל חברות הביטוח מושפעות מסיכוני שוק ההון קודם כל, אבל גם מסיכונים אקטואריים, ועוד חברות כרטיסי אשראי בסוף מושפעות מהצמיחה והדמוגרפיה והמקרו של ישראל, או יותר נכון מהפעילות הכלכלית של האזרחים במדינת ישראל, וכרגע הדברים האלה הם לא בקורלציה או בקורלציה פחותה לשוק ההון. אם נעבור על הדברים המרכזיים במצגת, אז השקף הראשון מדבר על פני הדרך שלנו, אני מדבר על שקף 5, אז באמת במהלך 22 עשינו מספר פעולות חשובות, החל מגיוס ההון המוצלח בתחילת השנה, בעיתוי טוב, ופעילות בסוכנות הביטוח, אנחנו ממשיכים להוביל בדירוגים, אנחנו אומרים כל הזמן שבשביל להצליח לתרגם את השינוי שאנחנו רוצים לכל הפעילויות של החברה צריך בכל החזיתות להשתפר, ואנחנו ממשיכים להוביל בצועות לעמיתים, קודם כל הלקוחות שלנו, ממשיכים להוביל בדירוגים שלנו לסוכני הביטוח, פורסם רק עכשיו דירוג הפנסיוני בסקרי הסוכנים, ואנחנו מקום הראשון מבין חברות הביטוח, וכמובן גם העובדים שלנו, אנחנו חשוב לנו שיהיו מרוצים עם אנרגיות טובות, ואנחנו משקיעים בזה הרבה, ובאמת אנחנו פרסמו מספר סקרים לאחרונה, וכלל מובילה שם בסקרים במקום שטוב לעבוד בו, ובשיפור בנושא הזה בעיקר, אנחנו שומרים על הדירוג שלנו עם אופק יציב, ובאמת גם בהיבטים אחרים של ESG ושל חדשנות, אנחנו זוכים בפרסים ומראים את ההובלה שלנו. חתמנו על ההסכם המחייב בעניין מקס, וניגע בו בהמשך המצגת, גם על איך אנחנו משרתים את המימון של העסקה הזאת. גייסנו לאחרונה בספטמבר, זה כבר לא כזה לאחרונה, וביטוי טוב גם לפני פתיחת המרווחים עוד יותר, הון רובד שני, וההון רובד שני הזה של כ-500 מיליון שקל, אפשר לנו באמת ניצול טוב של ההון, שיפור יחס הסולבנסי, ועוד יש לנו כ-300 מיליון שקל, שלא ניצלנו אותם והם ישרתו לנו בהמשך בסוף השנה פירעון של כ-300 מיליון שקל של אג"ח שמגיע לספר. ועדיין אנחנו נהיה באזור ה-105 בהקשר הזה. כך שבסך הכל אלה הדברים, אם אנחנו עוברים לשקף 6, ואנחנו רואים את הרווח הכולל, אז אם היינו פותחים פה את הגרף הזה עוד ל-2018, אז באמת זאת הייתה שנת השפל של כלל, שבה הפסדנו כ-197 מיליון שקל, ומשם אנחנו רואים את מגמת השיפור משנה לשנה, 2019 כלל עוד הסתרחה מאחור כשחברות אחרות כבר הרוויחו יפה, 2020 כבר התחלנו להתיישר לחברות החזקות בענף, 2021 תשואה להון של 22.3, אמרנו גם אז שזה תשואה להון חריגה, ובעצם במידה מסוימת אפילו קיוויתי שהתיקון יגיע בתוך 2021, וכשהתחלנו את 2022 אמרתי שנצטרך להסתכל כנראה על השנתיים האלה ביחד, כי בעצם יש פה שנה חריגה של 2021 ושנת 2022 היא כמובן שנה מאתגרת. עם זאת אנחנו רואים כבר עכשיו ברבעון הנוכחי שהגיעה קצת התייצבות, ובאמת הריבית הצליחה למתן את השפעת השווקים הרעים, שכלל חזרה לרווחיות צנועה אבל יפה בהשוואה לענף, ובאמת אנחנו רואים פה את המהלך המשמעותי שהחברה עשתה. אמרתי גם בתחילת השנה שהיה בכלל את 2022 תגמור מאוזנת, אז 1.4 מיליארד שקל רווח לשנתיים, זה יביא אותנו לשנתיים של C לקבוצת כלל, ובהחלט כך צריך להסתכל על הדברים, ניתוח של שנתיים ביחד. רווח כולל לפני מס, אז אנחנו רואים פה באמת בשקף הבא את הפעילויות השונות, הרווח הכולל כמובן מושפע מהתוצאות החיתומיות, אבל גם מההשפעה של השווקים מצד אחד, ומצד שני הריבית. בחיסכון ארוך טווח הזכרנו, אז ברבעון אנחנו מרוויחים, אבל בתשעה חודשים יש שם את ההשפעה של הלוחות התמותה שדיברנו עליה. ובביטוח כללי אנחנו רואים באמת את הרע בכל הענף בתחום רכב ובעיקר רכב רכוש, כאשר מצד שני במקומות אחרים בביטוח כללי שבעבר כלל דיממה בהם אנחנו עצרנו את הדימום, כך שהתמונה הכוללת להערכתי טובה ממרבית החברות, וכמובן אנחנו נראה מגמת שיפור ככל שהמחירים יעברו התאמה בעקבות ההפסדים הגדולים שיש כאן. לגבי ביטוח הבריאות, אז ברבעון התוצאות הן טובות, הן מושפעות גם כמובן מהתוצאות החיתומיות, מהנושא של גם הריבית, אבל עם זאת גם אנחנו רואים חזרה לפעילות בנסיעות בחול ויש שם רווחיות יפה. עדיין צריך לזכור שיש לנו גם פעילות סיעוד ותיקה, והפעילות סיעוד הזאת היא באופן כללי יש בה תוצאות חיתומיות פחות טובות, לכן כל הענף יצא מהפעילות הזאת. אבל על אף הפעילות הזאת שאנחנו עדיין נמצאים בה, אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להרוויח יפה. ומה שאינו משוח את תחומי הביטוח זה בעיקר ההשפעות של שוק ההון על הפעילות הנוסטרו שלנו והדרד מניהול משתנים בגלל הבור. כל הדברים האלה משפיעים בסופו של דבר על הפעילות הכוללת שלנו מתחילת השנה, וזה מסביר למה אנחנו נמוכים אל מול שנת שיא קיצונית שהייתה שנה שעברה. יש פה פירוט קצת של ביטוח כללי בשקף 8. אתם ניתן לראות פה באמת שההפסדים העיקריים מגיעים כמובן מעולם הרכב, ובתוך הרכב מעולם הרכב רכוש, ואני חושב שכבר נאמר על זה רבות בענף. צריך לזכור שגם כשמעלים מחירים לוקח זמן עד שהתיק כולו משתחלף, ולכן ייקח פה לדעתי עד סוף שנה הבאה על מנת שבאמת השוק יתאזן במקום סביר יותר. במקומות אחרים ניתן לראות שבאמת הפעילות שלנו היא במגמת שיפור, ואנחנו מאוד שבעי רצון על כך. בשקף הבא אנחנו רואים את המגמה של הגידול בהון העצמי. אז באמת בחלקו הגידול נובע, אנחנו רואים פה מ-2018 את המהלך המאוד משמעותי, עד 2018 היה פה סטגנציה מסוימת, אבל מ-2018 שתי מגמות, אחד זה הרווחיות המאוד יפה שלנו, ושתיים זה באמת הגיוסי הון שעשינו. אם נפתח את החץ הזה ימינה, אני מקווה שבשנים קדימה גם נתחיל לראות חלוקת דיבידנדים, אחרי שכלל בעצם עשור האחרון לא חלקה דיבידנדים. יחס הכושר הפועלון הכלכלי בשקף הבא, בשקף 10, הוא באמת, הרי לכלל יש רווחים ראויים לחלוקה, הסוגיה היא רק העמידה בהוראות הדרישות ביחס להון העצמי ויחס כושר הפועלון הכלכלי. אז ניתן לראות פה שיפור של 11 נקודות בהתחשב בהוראות הפריסה, אותו יעד שקיים ל-2032, ובעצם זו התחזית שלנו שלשם נגיע, שכמובן הוא יחס מאוד יפה ומעבר ליעדים, אבל אנחנו ביעדים ארוכי טווח שלנו מדברים על סדר גודל של בין 150 ל-170, ולשם אנחנו מכוונים. וללא התחשבות באות הפריצה, זה בעצם הפרמטר שהוא הרף שנדרש לעמוד בו בשביל להיות מסוגלים לחלק דיבידנד, אז הרף המינימלי הוא כמובן 100, וברוב החברות נקבע 105 כאיזשהו באפר מעבר לרף הזה בשביל לחלק דיבידנדים. ובאמת אחרי שמספר שנים לא עמדנו ביעד הזה והיינו מתחת ל-100, סוף סוף אנחנו צולחים אותו, ויש פה אמירה איכותית חשובה, ואנחנו גם ננסה לפעול ולשפר את זה על מנת שנוכל כאמור לשקול חלוקת דיבידנדים בהמשך. השקף הבא, בפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים, ניתן לראות שכלל צומחת מאוד יפה בתשעה חודשים שנה מול שנה. יש פה תמיכה חזקה של 11%, ומה שמאפיין אותה שהיא בכל תחומי הפעילות. עם זאת, בתוך שנת 2021, מה שאתם לא רואים פה, שגם שנת 2021 הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של כלל מול שנה קודמת, והתמיכה הזאת הייתה מריבון לריבון, וכלל שמובילה בצועות במוצרים הפיננסיים, אז באמת החודשים האחרונים של שנת 21 שברו כל שיא, כך שכל חודש שעובר זה מאתגר יותר להמשיך ולצמוח. בנוסף, ניתן לראות, אם אנחנו מסתכלים רבעון מול רבעון את המגמה, אז אנחנו בסך הכל נמצאים בהיקף דומה, וכבר הרבעון השלישי של שנה שעברה היה רבעון מאוד מאוד חזק. ניתן לראות ששם התמהיל העסקים הוא טוב יותר מהרבעון הקודם של שנה שעברה, כי הקיטון שיש בצבע הכחול של ביטוח החיים הוא בעיקר נובע מחוזה השקעה חד פעמים בחיסכון פיננסי, שבאמת שם התפוצצנו לקראת סוף שנה שעברה, והשנה עם המשבר בשווקים יש פחות הפקדות במוצרים חד פעמים בשוק ההון בכל הענף, רק שאם אנחנו רואים את הקיטון הזה, מנגד אנחנו רואים שבשאר הפעילות אנחנו בצמיחה חזקה, עוד מעבר ל-11%, כ-14% אם תעשו את החישוב, בענפים אחרים, וזה קרוס דה בורד, גם בגמל, גם בפנסיה, גם בביטוחי הבריאות וגם בביטוח כללי, ואלה מוצרים שהם גם יותר רווחיים מהחיסכון פיננסי. כך שבסופו של דבר תמהיל העסקים הוא טוב יותר, הוא גם תנודתי פחות, אלה עסקים שבבסיס הפעילות שלנו לאורך שנים, אל מול החיסכון פיננסי, שבאמת זה מוצר שהיה בליבה בסוף שנה שעברה, אבל כרגע אנחנו מפצים עליו במוצרים אחרים. וכמו שאמרתי, מריבון לריבון, גם 2021 הפכה להיות חזקה יותר כנקודת ייחוס. אבל יש פה תמיכה מאוד מרשימה, שגם היא לא קיימת בכל החברות. כמובן, בשקף הבא, נכסים המנוהלים, זה מתורגם. אנחנו מתקרבים ל-300 מיליארד שקל נכסים. אנחנו רואים, בתחילת השנה היינו ב-286. השווקים ירדו, ובאופן טבעי היינו יורדים יותר בנכסים, אבל גיוס נטו והצבירות נטו החיוביות שלנו החזקות ממתחרים ומעסק חדש הובילו לזה שאנחנו נמצאים בערך באותו רף של תחילת השנה, ולאחרי תאריך המאזן, נכון, נתנו פה תאריך של 16 לנובמבר, אנחנו כבר ב-294, כך שאנחנו בעצם פיצינו על כל הירידות בשווקים באמצעות הגיוסי נטו, וכפי שאמרתי, בריבון אנחנו בערך ב-5 מיליארד שקל צבירה נטו, ומתחילת שנה כ-14 מיליארד שקל, כך שאפילו הריבון יותר חזק מהמגמה, והצבירה נטו הזאת היא זאת שגם תהיה איתנו, אני מקווה כשהשווקים יתקנו, אז הבסיס שלנו יהיה חזק יותר. השקף הבא, זה ה-KPI שלנו לגבי שיעור סך ההוצאות והעמלות. הנתון, אנחנו רואים פה שבאמת עם הצמיחה הזאת, ובהינתן זה שאנחנו מקפידים לרסן את ההוצאות, אז זה מוביל לזה שהמדדי הוצאות ועמלות שלנו השתפרו. יש כאן את זה גם מול נכסים מנוהלים וגם מול פרמיות ודמי גמולים. כמובן שאנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הנתון הזה ואנחנו רוצים להשתפר בו. צריך רק לזכור שבאמת אין ספק שבנושא ההוצאות, לשמור על רמת הוצאות דומה עם כל האתגרים האינפלציוניים זה אתגר גדול. כרגע אנחנו עומדים בו ואנחנו כמובן רוצים לשפר את המונה על ידי המשך הצמיחה החזקה שלנו, על מנת שהנתון הזה ימשיך להשתפר. יש לנו פה קצת פרסומים על הדברים שעשינו, אז אתם רואים פה באמת חדשנות שלנו גם בצד המוצרים, אם זה הוספת כיסויים למוצרי הבריאות שלנו, אם זה שירותים שאמורים לסייע בתשלום הוגן, שקוף ומהיר ללקוחות בעולמות נזקי רכוש, ולחסוך לנו הוצאות של פינג פונג עם לקוחות ושל הוצאות טיפול, לתמוך בצמיחה הגדולה שלנו עם אותו בסיס הוצאות. כמו שאמרתי, אנחנו משקיעים גם בעובדים שלנו ואנחנו שמחים להיות המעסיק המוביל בדירוג כאן, במקרה זה דירוג של גלובס, אבל יש לנו גם דירוגים אחרים כמו של BDI. כמובן עוסקים הרבה בהשקעות, מובילים בתשואות. בשקף הבא אתם רואים פה את הנתונים שאנחנו מובילים בהם בעולם הפנסיה, מובילים בשירות, בשקף הבא רואים את סקרי הסוכנים, ובאופן כללי עוסקים, מאמינים מאוד שצריך לטפל בכל החזיתות שלנו על מנת שנתרגם את ההצלחה שלנו גם לשורה התחתונה. יש כאן שני שקפים על מקס, שקף 18 ושקף 19. בשקף 18 אנחנו רואים את הצמיחה ברווחיות, אז כמו שאמרתי, מקס בתשעה חודשים מרוויחה 183 מיליון שקל, תמיכה מאוד חזקה ברווחיות שלה. דיברנו גם בעבר, קבוצת מקס כוללת גם את מקס וגם את הייפ, כאן זה רק הנתונים של מקס, ובסופו של דבר אנחנו רואים חברה שבוודאי תרוויח מעל בתחזיות, מעל 200 מיליון שקל בשנה, תוספת רווח משמעותית לקבוצה. תחשבו איך היינו נראים כקבוצה בהינתן שכבר היינו משלימים את העסקה. כמו שאמרתי, זה מצד אחד בעולמות שלנו של הפיננסים, ויש הבנה למה בקבוצה פיננסית נכון שלנו גם את הרגל הזאתי, ומצד שני עם קורלציה שונה לשוק ההון שתאפשר לנו בסופו של דבר יציבות גם בהיבט הרווחיות וגם בהיבט התזרים ברמת הקבוצה. ומה שחשוב לומר, שרואים גם את קהל עם תוצאות חזקות, ומי שבעצם חריגה כאן זה ישראכרט, כאשר הפגיעה בישראכרט היא פגיעה לוקלית בישראכרט בעקבות התאמת החוזה שלה עם בנק הפועלים, והיא דווקא בהיבט הזה, החלשות של מתחרה גדול, היא דווקא בשורה טובה ולא מעידה על הענף כולו. לגבי השקף הבא, לנושא של מימון רכישת WPI, כסטטוס כללי, אנחנו בעיקרון, כמו שאמרתי, באוגוסט חתמנו על הסכם מחייב, יש לנו התנהלות מול הרגולטורים הרלוונטיים, מדובר באגף שוק ההון, מדובר בפיקוח על הבנקים וברשות התחרות, באופן טבעי זו עסקה גדולה ומורכבת, ואנחנו מספקים את כל המידע הנדרש. אנחנו מעריכים שבסבירות גבוהה העסקה תושלם, ואנחנו פועלים לצורך הדבר בעניין הזה. מבחינת, הצגתי את השקף הזה גם בעבר, אבל כל פעם אני רואה שאנשים ככה לא תמיד מכירים את הפרטים, אז חשוב לחזור על הדברים. אמנם השווי של החברה הוא כ-2.4 מיליארד שקל על פי ההסכם, אבל בעצם חלק מהעסקה הוא בעצם לקיחת הקונסורציום המימון שנמצא ב-WPI של מעל 900 מיליון שקל, ולמעשה הכסף שאנחנו נדרשים להביא לתוך העסקה הוא כ-1.6 מיליארד שקל, כאשר מתוכו כ-370 מיליון שקל נדחו לאפריל 24, כ-400 מיליון שקל אנחנו מקצים למוכרים במחיר ידוע מראש של כ-77 שקל למניה. אם נסתכל על מחיר המניה היום, שהוא נמוך יותר, לצערי, אבל בהיבט הזה, פה קיבלנו את המחיר ויש פה הקצאה בפרמיה מאוד משמעותית, ניתן לתרגם את זה כבעצם שאנחנו משלמים כ-100 מיליון שקל פחות על העסקה, כ-2.37 מיליארד שקל, ואת היתרה, יש לנו 500 מיליון שקל בקופה שכבר גייסנו, גם פה לפי מחיר גבוה, ויש לנו עוד נכסים נזילים בקבוצה, אבל יש לנו גם אפשרות לעשות אופטימיזציה של חוב שעד היום בחברת ההחזקות לא היה, ואולי גיוס אקוויטי נוסף קטן, אבל בסוף מדובר בסכומים מאוד קטנים, כ-300 מיליון שקל, שאותם אנחנו נביא לקלוזינג ברגע שנידרש לכך, ויש לנו מספר אלטרנטיבות בנושא. אז בגדול, אני חושב שאם אני אסכם את מה שאמרתי, באמת שלושת הפרמטרים המרכזיים מהדוחות האלה הם שלושתם חיוביים, תוצאות יפות אל מול התחזיות שלנו ואל מול המתחרים בליבת הפעילות שלנו, צמיחה חזקה במקומות שבונים לנו את ההון ואת הערך הכלכלי של הקבוצה, זה גם רואים את זה מתמיל העסקים שלנו, וזה גם רואים את זה ביחס הסולבנסי שלנו, והאתגר הגדול הוא באמת לצמוח תוך כדי שיפור יחס הסולבנסי. חצינו את רף המאה, אנחנו כבר מגיעים ל-105, וזה בהחלט איתות מאוד חזק לעתיד. והדבר האחרון, מקס עושה ביצועים עודפים משמעותית מאשר המועד שבו סיכמנו על התנאים של המסחרים של העסקה, ומוכיחה איך בריבון כזה שהשווקים רועדים וחברות הביטוח מאותגרות, היא מציגה ריבון C, כך שבהחלט זה מסביר את הדברים שאנחנו דיברנו עליהם. אז אלה בגדול הדברים, ואם תרצו שאלות אז זה הזמן, ואיתי פה כמובן ערן צ'רנינסקי שיוכל להשיב גם על פרטים נוספים.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה ממיכאל בן יעקב מפרופאונד. מיכאל, בבקשה.
תודה רבה, צהריים טובים. רציתי לשאול לגבי העסקה עם מקס, אני רוצה לשמוע קצת על הלוגיקה העסקית בבסיס העסקה, מה חיפשתם שם, למה זה מעניין אתכם, סך הכל עסקי הביטוח נראה לי די מעניינים בפני עצמם, מה חיפשתם במקס שנותן לכם שלא... בקיצור, מה ראיתם בעסקה הזאת שהוא כל כך מדהים מבחינתכם ביחד לעסקים שאתם עושים היום? תודה.
בסדר גמור. אני אומר את הדברים, אני חושב שאמרתי אותם גם ברבעונים קודמים, אבל אני חושב שכמו שאמרתי, התוצאות רק מחדדות את זה. בסופו של דבר, קבוצת כלל, כשאנחנו יצאנו לדרך ב-2019 עם תוכנית אסטרטגית, קודם כל, כפי שראיתם פה בנתונים, כלל הגיע ממקום נחות בהקשר פעילות הליבה שלה. וצריך לזכור שכלל, בדומה למגדל, היא חברה שבאמת סוחבת גם עסק היסטורי מאוד מורכב בעולמות הביטוח, אם זה עסק סיעודי, אם זה פוליסות מבטיחות תשואה וכן הלאה, כך שיש משקולת שצריך לאזן אותה על פני השנים באמצעות עסק חדש. אז קודם כל אנחנו עושים את זה בליבת הפעילות, ובאמת ראינו שיפור משנה לשנה עד סוף 21, ובאמת סוף 21 הייתה שנתי, ובאמת כשבאנו להסתכל קדימה איך אנחנו כחברה, מה הבנצ'מרק שלנו ולאן אנחנו מכוונים, באמת היה לי שיח עם דירקטוריון הקבוצה, ואחד משמעית הדיון הזה הוביל לזה שאנחנו מסתכלים כבנצ'מרק על הקבוצות, לא רק על חברות הביטוח, אלא על קבוצות הביטוח. ואם אנחנו מסתכלים על הסמן הימני של הענף, ואני צר לי לפרגן גם למתחרים בשיחת אנליסטים על כלל, באמת רואים שמי שהשכיל להקים לו זרועות נוספות שמעבר לפעילות הביטוח, אז הוא הצליח למנף את אותו בתחום הפיננסים ועם בסיס לקוחות מאוד מאוד גדול לפעילות פיננסיות נוספות, אם זה בית השקעות, אם זה סוכנויות ביטוח, אם זה פעילות של מאגד סליקה וכן הלאה וכן הלאה. והפעילויות האלה הן פעילויות שבהן כמובן אין דרישות הון משמעותיות, הן פעילויות יותר תפעוליות ויותר תזרימיות, ומייצרות כרבע מהרווחיות של הקבוצה. כך שכשאנחנו מסתכלים על מה אנחנו יכולים לעשות בקפיצת מדרגה הבאה, צריך לזכור שכלל לאורך השנים, כנראה משיקולים של צורך לממש נכסים ושיקולים אחרים, כלל היו לה בעבר פעילויות נוספות, היה לה את כלל פיננסים שאני ניהלתי, בית השקעות גדול, היה לה פעילות של ביטוח בחול, היה לה את גארד וברודגייט, כך ש ובית השקעות בחול, כך שפעילות חברת ההחזקות של כלל היא דווקא הידרדרה לאורך השנים, ובעצם בסוף 2021 היה לנו פעילות קטנה של סוכנויות, והיה ברור לנו מניתוח שעשינו שזה המקום שניתן לעשות בו קפיצת מדרגה, ונדרש לעשות בו קפיצת מדרגה משמעותית. וכשהגענו לדיון הזה, אז בעצם על שתי אלטרנטיבות שיש בפיתוח חברת ההחזקות, זה או לעשות פעילות של השקעות שיקח שנים להביא אותם ליעדי רווח ששמנו לעצמנו, ודיברתי על זה גם בעבר שאנחנו מכוונים ליעדי רווחיות של בערך 200 מיליון שקל בחברת ההחזקות. ובהקשר הזה, או שעושים השקעות קטנות, מגדלים אותם על פני עשור פלוס, כמו שגם חברות אחרות עשו, או שאם לא, אז צריך ללכת לעולמות של מיזוגים ורכישות. תיקח מכפיל 10 על רווח נקי של 200 מיליון שקל, זה עסקה משמעותית, או 2-3 עסקאות מאוד משמעותיות של באזור ה-2 מיליארד שקל צפונה. זה גם מה שהסברנו לפני שהלכנו להנפקה בתחילת השנה. היה ברור שאם כלל רוצה להיות רצינית ביכולת שלה לנהל מסע ומתן על עסקאות בסדר גודל הזה, היא חייבת לגייס כסף, להראות לפחות דמי רצינות מה שנקרא, ובאמת גייסנו 0.5 מיליארד שקל בתחילת 2022. כך שזה בעריה מלמעלה, וכשאנחנו עכשיו עשינו ניתוח אסטרטגי מהם התחומים שאנחנו חושבים שהם מעניינים, אז זה לא סוד שהסתכלנו גם על בתי השקעות, היינו במסע ומתן בזמנו על פסגות, חשבנו שהמחיר יקר מדי ולכן לא ביצענו את ההשקעה ההיא, אז הסתכלנו גם על עולמות בתי השקעות כדוגמה, הסתכלנו גם על עולמות אלמנטריים מסוימים, גם היינו במסע ומתן בזמנו עם שירביט, גם שם העדפנו לוותר על ההשקעה הזאת. והדבר השלישי שעניין אותנו זה באמת פעילות האשראי, ובתוך הפעילות האשראי הצרכני והעסקים קטנים הוא תחום שבאמת אנחנו רואים בו שניתן לצמוח ולהתחרות במערכת הבנקאית, וחברות כרטיסי האשראי הם אלה שבאמת בינינו יכולות להיות התשתית הטובה ביותר לעולם הזה. וכך הגענו לסקטור הזה, ובאמת השילוב גם של אסטרטגיה צריך להיפגש עם הזדמנות, ובאמת הרנתי טלפון לירון בלוך, והתחלנו לקיים דיון, וההזדמנות הזאת רק מאור וגידים. כהסתכלות אסטרטגית, כמו שאמרתי, מדובר פה על עסק שיש בו, במקס, יש בו, קודם כל זה בעולם הפיננסים, לא סביר שכלל תרכוש לצורך העניין רשת סופרמרקטים, זה לא בליבת הפעילות שלנו. אנחנו רואים גם חברות אחרות נכנסות לעולמות האשראי, למנורה יש פעילות של ERN, לפניקס יש את הפעילות של גמא, יש גם קצת אשראי בעולם המשכנתאות לחברות השונות גם לכלל, כך שבאמת זה פעילות שהיא עושה שכל מהרבה סיבות בחברת החזקות של קבוצה פיננסית בביטוח. אנחנו רואים גם את החברות מפתחות עוד עולמות פיננסיים על בסיס הלקוחות שלהם, אם זה השפעות אלטרנטיביות, אם זה דברים נוספים, כך שבהחלט כולם מחפשים איך לעשות תשואה להון טובה יותר, עם דרישות הון נמוכות יותר, ובעולם הזה חברות כרטיסי אשראי מציגות תשואה להון יפה, כאשר יש להם עוגן מסוים של פעילות הסליקה והנפקה, שהוא כמובן עם מרווחים הולכים ופוחתים וברנו, ומצד שני, תמיכה מאוד חזקה בעולם האשראי הצרכני, ובתוך החברות כרטיסי אשראי, אנחנו חושבים שמקס היא חברה שבאמת הייתה הראשונה להתנתק מהמערכת הבנקאית, מנוהלת בשלוש שנים האחרונות או בארבע שנים האחרונות על ידי קרן השקעות אמריקאית, שינתה את הפוקוס ואת ה-DNA, עשתה השקעות משמעותיות בתשתית, והיא נמצאת במיצוב טוב ובמגמה מאוד חיובית לבוא ולצמוח בפעילות הזאת ולשפר דרמטית את הרווחיות שלה. כך שאני חושב שגם מבחינת הבחירה שלנו בחרנו עסק איכותי, ובאמת אני חושב שגם היום מחודש לחודש מבינים שהתמחור שאנחנו הגענו אליו הוא תמחור סביר והוגן לעסק שהוא בצמיחה מאוד מאוד חזקה. כך שאלה הרציונלים שעמדו לפנינו, וכמו שאמרנו, הנה דוגמה טובה למה כקבוצת החזקות מדובר פה על עסק שהוא משלים, על עסק שהוא מאזן את התנודתיות הגדולה שכלל חשופה לה, חשופה לה כחלק מסקטור חברות הביטוח, אבל היא חשופה לה יותר בגלל שהיא בעצם עם אותם עסקים היסטוריים שמאוד מוטים להיבטים של אקטואריה, להיבטים של שינויים בריבית, ארוכת הטווח ובשוק ההון. אז זה הרציונל שעשינו, ולשם אנחנו מקדמים את הקפיצה הבאה של חברת ההחזקות.
תודה רבה. שאלה נוספת ברשותך, לגבי מקומות שבהם אתם חושבים ששליטה ברמת ההוצאות ייתן לכם חיתום טוב יותר. אנחנו יודעים שאתה יודע, עולמות הדיגיטציה נכנסים גם לתחום הביטוח. אז איפה אתה חושב שהשקעה בתשתית שאתם עושים או אולי תעשו, באיזה עולמות אתה חושב שיש מקום לשיפור? כי אין ספק ששליטה ברמת ההוצאות מייצרת לנו לאורך זמן רווח חיתומי, או התנהלות חיתומית הרבה יותר טובה ממה שהיה בעשור הקודם.
אז אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שבכל מקום. אני בכוונה אומר את זה, יש לפעמים נטייה לחשוב שחדשנות דיגיטלית היא איזה, מקימים איזה יחידה כזאת שאחראית על זה, אני בגישה אחרת, אני בגישה שצריך להטמיע את זה בכל הארגון, ולכן אין תחום פעילות שלא מיישמים בו את ההיבטים האלה. זה מתחיל לתוך העניין, סתם כדוגמה נתתי פה במקרה במצגת את הדוגמה שעשינו, שהיום אם מישהו יש לו נזקים בדירה בנזקי מים, ועד שאנחנו מגיעים להבין את התביעה, ועד שהלקוח פונה אלינו, אז אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר מהר מה הנזק, גם בבית השירות וגם בשביל שלא ינפחו לנו את הנזק. אז אנחנו נותנים שירות של שיחת טלפונית עם מערך התביעות שלנו בזום, מצלמים לנו בזמן אמת את המקום, ורוב התביעות הן בכלל בסכומים קטנים, ותוך 48 שעות גם האירוע הזה נגמר. אז זה מקטין לי לא רק את ההיבטים של כוח אתם וטיפול, אלא זה מקטין לי בסוף את עלות הנזק הממוצע. אותו דבר במוצרים חדשים שאנחנו שמים בעולם הרכב, אם אנחנו שמים אפליקציות שונות שרואות בזמן אמת, אם זה כלל VAR והיום כלל BAVE, שבשניהם אנחנו רוצים לשפר את ההתנהגות, ועצם זה שלקוח מוכן שיהיה אפליקציה בטלפון שלו שתיתן לו ציון על הנהיגה, זה כבר אומר שזה לקוח שמעניין אותו להשתפר באיכות הנהיגה שלו, זה כבר עוזר לי בסלקציה מלכתחילה, זה נותן לי אינדיקציה שאני בסוף הפרמיה מותאמת להתנהגות בשטח, וזה נותן לי חיווי בזמן אמת כשקורה משהו. אז כל ההיבטים האלה זה דוגמאות קלאסיות, איך גם בהיבט המוצרי, גם בהיבט השירות והטיפול, גם בתהליכי החיתום, אנחנו מאוד מאמינים בדיגיטציה. אני גם אישית מאוד מאמין בייעול תהליכי עבודה והכנסת RPA בכל המערכים שלנו, ויש לנו תוכנית עבודה סדורה כבר בשנתיים האחרונות, התעלנו ב-50 עובדים רק על ההיבטים האלה בעולמות הטיפול, ויש לנו שם עוד פוטנציאל גדול יותר. אנחנו גם עובדים מאוד חזק מול מערך הסוכנים, שכל תהליכי ההפקה יהיו תהליכים דיגיטליים ויחלחלו ישר לליבה, שלא יעבירו לנו בכלל מסמכים, אלא מתוך הסימולטור במשרדי הסוכן, הוא כבר יפיק למעשה את הפוליסה, ולא יהיה פה פינג פונג בין מערכות, זה גם מקטין לי את הטעויות. בסוף קורו בעבר מקרים, שבן אדם לתוך העניין זה בכלל היה גבר, ואצלי במערכות שמו אותו כאישה, וזה כמובן משפיע על כל התמחור, לפעמים מבחינת תוחלת חיים, או מכל מיני דברים מהסוג הזה. כך שככל שהממשק שלנו לערוצי ההפצה שלנו, ובעיקר ערוץ הסוכנים, יהיה מחלחל ישירות עם API למערכות הליבה שלנו, זה יקטין דרמטית את ההוצאות שלנו, ולא היינו מצליחים לצמוח. אם תסתכלו שנה מול שנה, הצמיחה שיש לנו פה היא עצומה. אתם גם לא רואים את זה במצגת, אבל תמיד העסקים שלנו השתנה בשנים האחרונות, מקולקטיבים לפרט. כך שאותה פרמיה שהרווחנו לפני 5 שנים, שהייתה מאוד מושפעת מקולקטיבים גדולים, אם תיקחו את הבריאות שאתם יודעים שיצאנו מהקולקטיבים של קופות החולים בסיעוד למשל, תחשבו כמה פרמיה איבדנו בהחלטה הזאת, ומצד שני פיצינו עליה ועוד בפעילות פרט, אז אנחנו משרתים הרבה יותר לקוחות, עושים עסק הרבה יותר איכותי ומרסנים את ההוצאות.
הבנתי, תגיד לי, זה יוצא דופן ביחס לתעשייה, או שכל התעשייה עוברת את אותם תהליכים למיטב הבנתך?
אני חושב שכל התעשייה עוברת את התהליכים האלה. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד מקפידים שכל פיתוח שאנחנו עושים הוא מנותח במונחי ROI. אז אני חושב שחלק מהחברות עושות את זה, חלק אולי פחות. אני אישית מאוד מאוד נזהר מהסיסמאות האלה שיש בעולם הזה של הדיגיטציה. אני למשל קורא על כל מיני דאטה לייקים, אני קורא לזה דאטה סוומפ, כי זה עלול להיות בוץ עמוק שנכנסים אליו, משקיעים יותר מדי בתובנות שחושבים שיכולות להיות מתורגמות לעסק, אבל זה לא בדיוק המצב, ולכן כל דבר שבאים ורוצים לפתח אצלנו, אנחנו מאוד מקפידים שהוא יתורגם מהר מאוד לשורה התחתונה, בין אם זה בשיפור תהליכי מחירה ובין אם זה בתהליכי התייעלות. אז אולי בנושא הזה אנחנו אדוקים יותר מאחרים, וגם צריך לזכור שאנחנו באים ממקום פחות טוב, צריך לומר שכלל באמת היסטורית היו למערכות פחות טובות, ריבוי מערכות, ולכן הפוטנציאל לשיפור אולי גדול יותר מחברות אחרות.
100%, תודה רבה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות, כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר נווה לדברי סיכום. מר נווה, בבקשה.
אז טוב, אנחנו באמת מסיים רבעון שלישי. נשאר לנו רבעון חשוב אחרון לקראת סיום השנה. באופן כללי, אני חושב שאולי אני אסיים באיזושהי אמירה כללית, תמיד רוצים לדעת מה אנחנו חושבים בהסתכלות קדימה. אז אני חושב שבצד, נקרא לזה שוק ההון, באמת מפת התרחישים היא מאוד מאוד מאתגרת, והתנודתיות היא מאוד מאוד גבוהה. מה שברור, שאם שנה שעברה באותו זמן, בספטמבר, אמרתי שהרלי של האג"חים נגמר, כי בעצם הריביות כבר הגיעו למקום שכל הרכיב האג"חי לא המעניין, אז פתאום אנחנו רואים את ההצעות נפתחות. צריך לומר שבהסתכלות של חברת ביטוח, שבדרך כלל אנחנו היינו אוהבים להשקיע ברכיבים האג"חים, אבל נגררנו בעצם לפצל את התיק שלנו ליותר מזומן ומניות בשנה שעברה, כי ראינו שאין אפסייד באג"חים, אז הבשורה הגדולה בעולם ההשקעות זה הרכיב האג"חי. זה נכון כמובן גם בהסתכלות שלנו לכספי עמיתים, וזה נכון גם בהסתכלות שלנו בנוסטו. אז כך שזו תקופה שלצד האתגרים הגדולים בשוק ההון והחששות סביב צד האקוויטי, אני חושב שצד האג"חי הוא נהיה מעניין. וגם יש קצת בונטון על התחום האלטרנטיבי שהתפתח שנה שעברה או בשנים האחרונות, כי באמת ראינו שהשוק ההון בצד השכיר, האקוויטי, עלה לנסיעים מאוד מאוד גבוהים, והיה ניתן לעשות עסקאות בלא שכיר כאלטרנטיבה עם צורות טובות יותר, היום השכיר אטרקטיבי יותר מהאלטרנטיבי, וצריך ככה להסתכל על הדברים האלה. אז אנחנו מצד אחד כולנו ככה מאוד זהירים עם עם לקראת סיום השנה ושנה הבאה, אבל מצד שני ברור לנו שאנחנו נכנסים גם לתקופה של הזדמנויות, כך שבסופו של דבר ככל שהשווקים עכשיו נהיים יותר מאתגרים במרק טו מרקט שלהם, הם מייצרים יותר הזדמנויות בהסתכלות ארוכת הטווח. לגבי המשק הישראלי, אנחנו בסך הכל בהחלט ערים לנורות עזרה גם בעולם וגם בישראל, אבל עדיין אנחנו חושבים שישראל נמצאת במקום אחר. ראיתי גם התבטאות של מנכ"לית בנק ישראל לאחרונה, אני שותף לדעה שלה שישראל רחוקה ממיתון. כמובן שהצמיחה לא תהיה אולי 5.5%, אולי תרד ל3%, אבל גם האינפלציה תתחיל להתמתן. אז בהחלט אנחנו נמצאים בסביבה מאתגרת, אבל לפחות לגבי המשק הישראלי אנחנו כמובן זהירים, אבל פחות חוששים מתהליך מיתון ארוך טווח בסך הכל. אז תודה רבה לכם, וניפגש בדוח השנתי.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.